אנחנו יודעים היום שכל התהליך של קביעת האסטרטגיה והמטרות של המלחמה היה פגום וניזון מהאינטרסים הפוליטיים, האישיים, הקרימינליים של נתניהו. ולכן, לאן הגענו? הגענו לאן שהוא רצה שנגיע.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שמענו בפתיח את ערן עציון, מי שכיהן כסגן ראש המועצה לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה ובראש התכנון המדיני במשרד החוץ. שלום ענת.
שלום גיא, מה שלומך?
שלומי בסדר, יותר אופטימי, כי משבוע לשבוע אנחנו רואים שהישראלים מתעוררים ויש הפגנות, וכמו שאני אומר פה כבר כמה שבועות, אינשאללה שיכריזו על תאריך של בחירות ונצא לדרך חדשה.
אז אני קצת נע בין תקווה לייאוש. מצד אחד באמת יש את המחאה ואיזו תחושה שהציבור מתעורר. מצד שני יש את האיום האיראני, ואני מאוד חוששת מהם וממה שעלול לקרות או להתפתח פה, בעקבות הזעם שלהם על החיסול בדמשק והאיומים בנקמה.
אני רוצה לספר לך משהו על האיום האיראני, אנחנו נדבר עליו היום בהרחבה עם האורח שלנו, שהוא אחד המומחים לנושא הזה. האיום האיראני הוא משמעותי והוא גדל, בגלל שישראל מתנהלת בצורה הכי כושלת שאפשר לעלות על הדעת בתחום המדיני. אבל אני נזכרתי באיזו שיחה שהייתה לי לפני משהו כמו 10 שנים עם מישהו מאוד בכיר בליכוד. פגשתי אותו באיזה נסיבות מפתיעות, והייתה לי איתו שיחה בארבע עיניים. ואז שאלתי אותו מה דעתו על הנושא של האיום האיראני. אז הוא אמר לי, תראה, אני לא יושב בקבינט הביטחוני, ואני לא מומחה לצבא, אבל אני כן מכיר את הפוליטיקה בישראל טוב, ואת מרכז הליכוד, ואני יכול להגיד לך דבר אחד לגבי האיום האיראני. בלי האיום האיראני, נתניהו היה עם 4 מנדטים.
אז גיא, אני חושבת שהפעם האיום הוא קצת יותר קונקרטי ממה שהתרגלנו לחשוב על האיום האיראני, ולכן אני קצת יותר חוששת, אבל אני רוצה לחזור איתך למה שאתה קצת קטעת אותי קודם, שהוצאנו כוחות מעזה, ונראה שהלחימה שם בעצם מסתיימת, ואנחנו דיברנו פה לא מעט מאז השבעה באוקטובר על 6 אחרי המלחמה, אז אני רוצה לשאול אתכם, אתה חושב שהגענו לשעה המיוחלת, לשש אחרי המלחמה?
שהגענו אליה כבר לפני חודש וחודשיים, הרי צהל הקטין את הנוכחות שלו בעזה ב-90 או 95% ב3 חודשים האחרונים, והמקום היחיד שבו המלחמה הזאת עדיין נמשכת, זה בערוצים של 11, 12, 13, פותחים כל הזמן את המהדורות שלהם בלוגויים של מלחמה ומדברים מלחמה. הסיבה העיקרית לזה כמובן שזה משרת את נתניהו. נתניהו לא רוצה שהמלחמה תסתיים אף פעם, כי ככל שברגע שהמלחמה תסתיים מבחינה ציבורית, אז בשלו התנאים להתחיל להתכונן לבחירות. והתקשורת מועלת כרגיל בתפקידה, בגלל שהיא רוצה תמיד לייצר את האווירה של חירום ודרמה. זה סוג של משדרים שמביאים יותר רייטינג במינימום התעסקות בדברים מורכבים או דברים שהציבור לא רוצה לשמוע.
נכון, אבל אתה שומע גם היום בתקשורת הזה שמדברים על הוצאת הכוחות מעזה. אני חושבת שאם היה איזה יכול
כן,
לשמור
עדיין,
זה תודעתי.
אני מסכים איתך שעדיין אומרים את העובדות, אבל בסופו של דבר האווירה באולפנים היא אווירה של ישראל במלחמה. זה לא אווירה של רגע. מה אנחנו עושים בתחום המדיני.
אתה הזכרת את ערוצים 11, 12 ו-13, ואני רוצה להגיד לך משהו, גיא. דיברתי השבוע עם חבר, שאמר לי, תקשיבי, אני לא מבין אתכם, אני קורא עיתון הארץ ואני חוטף דיכאון, תיכנסי לערוץ 14, החיים שם הרבה יותר טובים, אנחנו מנצחים, נתניהו חזק מול החמאס, והכל טוב ויפה, ואני רוצה להקריא לך ציטוט שגם שלחתי לך אותו השבוע, ואולי תגיד שאתה מתנצל על כל מה שאמרת על ערוץ 14, הם הביאו...
אוקיי, יכול להיות, בואי תשמיע את הראיות.
הם הביאו ציטוט ממקור בחמאס, שדיבר ישירות עם ערוץ 14, וכך הוא אומר, הנהגת חמאס נמצאת תחת לחץ צבאי כבד, ומבינה שנתניהו נחוש בדעתו לפעול למיגור כוחה הצבאי והפוליטי. הוא מתגלה כנחוש מאוד.
הציטוט הזה הוצא מהקשרו. אני אגיד לך מה היה הציטוט המלא של אותו בכיר בחמאס שדיבר עם ראשי ערוץ 14. הוא אמר ככה, נתניהו מאוד נחוש, הוא הוסיף שלשרה יש MA והיא פסיכולוגית ילדים בירושלים. הוא הזכיר שנתניהו גם המציא את סטארט-אפ ניישן ולפני זה היו פה רק תפוזים. ובעיקר הוא אמר, הבעיה העיקרית היא שהשמאלנים שכחו מה זה להיות יהודים. זה הציטוט המלא של הבכיר בחמאס לערוץ 14, הם הביאו רק חלק קטן ממנו. ואני בטוח שבהמשך, בעקבות תשומת לב הרבה שהרעיון הזה עם בכיר החמאס בערוץ 14 הבא, הם יביאו לנו את הקונטקסט השלם של הדברים שנאמרו.
בנימה אופטימית זאת, אני רוצה לדבר קצת על האורח שלנו. הוא היה סגן ראש המל"ל, הוא פרסם השבוע מאמר בזמן ישראל, מאוד לא אופטימי, מאוד מדכא, שבו הוא אומר שישראל פחות או יותר מפסידה בכל החזיתות.
נכון, המאמר שלו מתאר תמונת מציאות שונה מאוד ממה שאנחנו שומעים בתקשורת המרכזית בשבועות ובחודשים האחרונים. אני חושב שזה חשוב מאוד שהציבור יקבל גם פרספקטיבה אחרת, ולא רק את הקריאות של עוד רגע נמוטט את החמאס.
פסע.
רק תנו לנו להיכנס לרפיח. אבל נעשה כבר ספוילר ונגיד שלמרות כל הדברים האלה, בסופו של דבר יש בו גם אופטימיות גדולה ולכן ביקשנו אותו לאולפן. אז אנחנו מיד מתחילים. שלום לאירן עציון.
שלום, ערב טוב.
שלום, אירן.
אהלן.
אירן, חצי שנה למלחמה בעזה. מה השגנו?
השגנו, בוא נאמר, לא את מה שרצינו, בטח לא בראייה של הביטחון הלאומי, של צהל, של המלל, מה שנשאר ממנו, אני מקווה. אבל כנראה שהשגנו לא מעט ממה שנתניהו רצה. והתחדד מאוד ההבדל בין מה שנתניהו רוצה וצריך לבין מה שמדינת ישראל רוצה וצריכה.
מה נתניהו רוצה?
להאריך את המלחמה. זה כבר נהיה כמעט נדוש לומר את זה, אבל זה היום, וזה היום ונורא, ואתה יודע, עד לפני אפילו כמה שבועות, נדמה לי זה היה גיל תמרי, שאמר איזה משהו כזה בשידור ונענש, היום זה כבר כמעט מיינסטרים. זה ברור לכולי אלמה שזה מה שהוא מנסה לעשות, וזה מה שהוא ניסה לעשות מ-day one, בגלל זה הוא קבע את מטרות המלחמה בצורה שהוא קבע, בגלל זה הוא לא עסק למעשה בתכלית האסטרטגית המדינית, במה שנקרא היום שאחרי, וסירב לעסוק, וסירב לפניות שהוא יעסוק, ואייזנקוט גם דיבר על זה, אמנם באיחור, אבל דיבר על זה אצל אילנה דיין. זאת אומרת, אנחנו יודעים היום שכל התהליך של קביעת האסטרטגיה והמטרות של המלחמה היה פגום וניזון מהאינטרסים הפוליטיים, האישיים, הקרימינליים של נתניהו. ולכן, לאן הגענו? הגענו לאן שהוא רצה שנגיע. ולצערי, היו בדרך כאלה שחשבו, שבעיקר גנץ ואייזנקוט, שהם יצליחו להשפיע, לשנות וכולי, ולא נראה שהם הצליחו. שמעתי אתמול שלשום את גדעון סער, שגם שיחק פה איזשהו תפקיד יותר מינורי, כן? כי הוא לא היה בקבינט המלחמה, אבל אני חושב שזה זה היה מאוד עצוב לשמוע אותו. כי, יודע, מצד אחד הוא משחק את המשחק הפוליטי, הוא ישב שם כל הזמן, הוא אחראי והשם בדיוק באותה מידה כמו אחרים, הרי קבינט המלחמה, כמו שאנחנו יודעים, זה קבינט שאין לו שום סמכות סטטוטורית. כל הסמכויות נשארו בקבינט האמיתי, זה שמופיע בחוק יסוד הממשלה. ואחד המכשירים של נתניהו לתמרן את המערכת, היה הקמה של אותו סו-קולד קבינט מלחמה. אז שר יצא בתירוץ שלא נתנו לו להיכנס לשם. כל המניפולציות הפוליטיות הבאמת שחוקות האלה.
שהוא הבין לאן נושבת הרוח והוא החליט שהוא לא רוצה חלק
כן,
מזה.
כן, אבל יום אחרי שהוא יוצא, יש לו את החוצפה לבקר כאילו הוא לא היה חלק מזה, כן? והפואנטה היא שמה שהוא אומר, זה לא את מה שאנשים כמוני ואחרים אומרים, זאת אומרת שמלכתחילה הייתה בעיה עם קביעת היעדים, כל האסטרטגיה של למנוע מהרשות הפלסטינית לחזור, לשחק נגד ארצות הברית ולא עם ארצות הברית, כל הדברים האלה, לא. הבעיה היא בכלל שאנחנו לא הפעלנו מספיק כוח, ולא הפעלנו סדק גדול מספיק, ולא מדיניות הפעלת האש שלנו לא הייתה מרחיבה מספיק וכו'. זאת אומרת, ממש כאילו אלבון לאינטליגנציה.
גדעון סער היה מאז ומתמיד מימינו של נתניהו, בגלל הפוליטיקה המעוותת והמטורללת בישראל, הוא הפך פתאום להיות איזה גיבור של המחנה של נגד נתניהו, בגלל שהוא יצא נגדו. אבל הרעיונות הבסיסיים העיקריים של גדעון סער, הם דומים יותר לאלה של בצלאל סמוטריץ' מאשר לאלה של היושבים באולפן עכשיו.
נכון, אבל מה שמטריד אותי, אתה יודע, התחלת עם השאלה הנכונה לאן הגענו, ואז השאלה היא, אוקיי, ומה אנחנו למדים, על זה אתה בטח מדבר בעריכות, מה אנחנו למדים מכל המהלך הזה שעשינו, או שהממשלה עשתה. ואני מוטרד מזה שיהיה זרם שלם בציבוריות הישראלית ובפוליטיקה הישראלית, שהמסקנה שלו תהיה כזאת.
שלא הפעלנו
הבעיה מספיק, הייתה, כן, מספיק זה, כוח. זה שהרגנו 40 אלף פלסטינים, שיותר מחצי מתוכם חפים מפשע, זה לא מספיק. זה שהחרבנו X אחוזים מעזה, אני כבר לא זוכר כמה בדיוק, זה לא מספיק.
אז אני רוצה בהתייחס לשאלה של גיא, לאן הגענו אחרי חצי שנה, להקריא משהו שכתבת השבוע בזמן ישראל, וככה אתה כותב, אחרי 6 חודשי לחימה, ישראל נמצאת בנחיתות האסטרטגית הקשה ביותר בתולדותיה, קשה יותר ממלחמת העצמאות וקשה יותר ממלחמת יום הכיפורים. הנחיתות הזאת מתבטאת בעיקר בשלושה ממדים קריטיים, הממד המדיני, הממד התודעתי והממד המשטרי פנימי. ולפני שאני אבקש ממך לפרט מה זה אומר, אולי תספר לנו בכמה מילים על עצמך, כדי שהמאזינים שלנו יבינו למה אנחנו מפנים עליך את השאלות הללו.
אני הייתי הרבה מאוד שנים בשירות המדינה, עשיתי את כל המסלול של צוער במשרד החוץ, מתחילת שנות ה-90, היה לי הרבה מזל, עשיתי תפקידים מאוד משמעותיים במסעים ומתנים עם הפלסטינים, עם הסורים. אחר כך עברתי למועצה לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה, הייתי סגן ראש המל"ל הרבה שנים, ותפקידי האחרון היה ראש התכנון המדיני במשרד החוץ. יצא לי לעסוק בכל הנושאים הגדולים, מאיראן גרעין, דרך מלחמת לבנון השנייה, ההתנתקות מעזה, הדיאלוג אסטרטגי עם ארצות הברית, כל הנושאים הגדולים האלה של הביטחון הלאומי, בראייה של תכנון אסטרטגי ושל דיפלומטיה מעשית, כלומר מגעים עם השחקנים העיקריים שהם אלה שמעצבים את המציאות.
ומה אתה עושה היום, חוץ מלכתוב בזמן היום, ישראל ולהגיע
היום
לפודקאסט?
היום אני סטארט-אפיסט. אני סטארט-אפיסט ואני מאוד פעיל במחאות ובטוויטר ובזירה הציבורית.
אז תכף נרחיב, אז אולי באמת תפרט לנו, כשאתה מדבר על נחיתות בשלושה ממדים, מה זה אומר?
יש את הממד המדיני, ששוב, אומנם באיחור, אבל היום מי שקורא תקשורת ישראלית, שאפשר גם לדבר עליה בעריכות ועל התפקיד המאוד מאוד בעייתי שהיא ממלאת בשנים האחרונות, ואולי ביתר סט, גם אחרי השביעי באוקטובר, מבחינת הסתרת המציאות במקום גילוי המציאות, אבל בשבועות האחרונים אפילו היא, ואני יודע שאני עושה הכללה, כן, ואני יושב בארץ שהוא יוצא דופן, אבל אתם מבינים למה אני מתכוון. אז בשבועות האחרונים, אפילו שם, אנחנו רואים יותר ויותר ככה התפקחות עד כדי זעזוע מהמפולת המדינית שישראל הגיעה אליה. זה שאנחנו במשבר חסר תקדים עם ארצות הברית, זה ברור. לא רק עם הממשל, אלא גם עם הקונגרס, בוודאי עם הצד הדמוקרטי שלו, אבל לא רק. אלה שמייחלים לטראמפ כמובן לא מבינים what they're wishing for. זה לא הולך להיות שונה ברמות האלה. באירופה מצבנו קשה מאוד, עד כדי דיבורים על אמברגו נשק, ואמברגו נשק בפועל, אנשים לא שמו לב, אבל פחות או יותר אחרי מספר שבועות, איטליה הכריזה על אמברגו נשק, ומדינות אחרות שוקלות גם. ובאום כמובן, מועצת הביטחון דנה בענייננו כבר מספר פעמים, וארצות הברית בהתחלה הטילה וטו, ואחר כך כבר לא יכלה להרשות לעצמה להטיל וטו, אז רק נמנעה בהצבעה האחרונה.
אז במישור המדיני, ישראל מבודדת באופן מוחלט, כולל כן. חשש לחרמות, דרך אגב, כרגע זה נשק, אבל זה יכול גם להתפתח למוצרים אחרים.
כן, לא, ויותר מזה, יש גם סנקציות אמריקאיות חסרות תקדים על מתנחלים, ופתח מאוד מאוד רחב באקזקטיב אורדר שהם פרסמו לסנקציות על גופים ואישים שמסעים להתנחלויות. זאת אומרת, הונחה פה תשתית שלא הייתה מעולם בעבר, שהיא גם ספציפית נגד ההתנחלויות, אבל היא גם יכולה לשמש נגד ישראל בביתים שלא קשורים להתנחלויות, אלא בעיקר למדיניות הפעלת הכוח שלה בעזה. ראינו את מה שהיה בהג, גם שם לא נאמרה המילה האחרונה, לא ב-ICJ ולא ב-ICC. לצערי, וכתבתי את זה נמלי במאמר, אנשים לא מבינים, אבל יהיו אלפי ישראלים, גם קצינים, גם חיילים, גם אזרחים, שיהיה להם קשה מאוד כשהם ינסו לתכנן את חופשותיהם בעולם בשנים הקרובות, יהיו לא מעט מדינות שהם ירצו לנסוע אליהם.
למה גם אזרחים? תסביר שאיזה סוג של אזרחים יכולים למצוא את עצמם.
אתה יודע, מילואימניקים שיחשדו בכל מיני מעשים שהפרו את המשפט הבינלאומי, אזרחים שאולי אפילו בבלי דעת מסייעים להתנחלויות. אתה יודע, אתה בעל עסק, נגיד משמעותי, שסוחר עם התנחלויות או מסייע לבנייה בהתנחלויות, כל מיני דברים מהסוג הזה.
יכול להיות שמשפחה תרצה לטוס לחוץ לארץ, ויעצרו את האבא באחת מסתות התעופה, ויגידו להם, אתה לא יכול להיכנס, או יותר גרוע מזה,
צו מעצר.
תתלווה אלינו למעצר.
כן, כן, חד משמעית, זה הולך לקרות. אני, כבר לפני הרבה שנים, אנחנו, כשעוד הייתי במערכת, אנחנו נערכנו למצבים מהסוג הזה, והיו מצבים, יש מקרה ידוע של ציפי לבני בשעתה, כשהייתה שרת החוץ, שהיא נחתה, אני לא זוכר באיזה בירה אירופית, ובמבצע דיפלומטי מזהיר, היא חולצה לאחור בלי שהיא יצאה מהמטוס, כי אם הייתה יוצאת, היא הייתה נעצרת, וזה קרה לדורון אלמוג, אלוף במילואים, על איזושהי מעורבות שלו באיזשהו אירוע, שאני אפילו לא זוכר מה הוא היה, וזה היה ככה בשוליים. עכשיו זה הולך להיות במסות הרבה הרבה יותר גדולות, והישראלים לא מתחילים להבין את זה, וכרגיל, כשיבינו את זה, זה יהיה מאוחר.
איראן, בוא נדבר רגע על במאמר שלך בזמן ישראל, ובחמש דקות הראשונות של הרעיון הזה, ציירת תמונה מאוד מאוד מפחידה ומטרידה של המפולת שבה ישראל נמצאת. ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצם מרסק את מדינת ישראל ומפורר אותה מזה כמה חודשים. אבל בסקרים יש לו עדיין, אני לא יודע מה, 20 מנדטים, ובסך הכל אנחנו רואים שבהפגנות יש 100,000, 200,000 איש ולא 2 מיליון איש. איך אתה מסביר את הפער הזה?
יש כמה הסברים. יש הסבר אחד שדידי יואב גרובייס, שכתב מאמר גם אצלכם באחד ממוספי סוף השבוע, לפני מספר שבועות, והוא חלק מקבוצת חוקרים שעושה מחקר מאוד רציני, שבודקת את ההשפעות הפסיכולוגיות, שהתחיל בכלל סביב ניסיון ההפיכה המשטרית והמחאות, והמשיך לתוך 7 באוקטובר ואחריו, ולכן יש להם ככה דאטה סט מאוד משמעותי. והמסקנה העיקרית שלהם זה ש-40% מאזרחי ישראל נמצאים במצב של דיכאון קליני. בפרמטרים המדעיים שלו, לא כאיזה, אתה יודע, איזה פרזה של חובבנים. אז זה הסבר אחד. אנשים נמצאים בדיכאון. ודיכאון זה לא דבר שמניע לפעולה. דבר שני, חלק גדול מהאנשים שהיו במחאות, כולל בתפקידי, לא תפקיד, אין תפקידים רשמיים כמובן, אבל ככה שיחקו תפקיד משמעותי ברחוב בחשיבה והובלה של ארגונים ובתוך ארגונים וכולי, פשוט נמצאים במילואים. היו 150 יום במילואים, אז כשהם היו במילואים לא יכלו לצאת, וגם כשהם חזרו במילואים יש להם כמה דברים על הראש, כן? העסק התמוטט, המשפחה וכולי, זה לא פשוט. אז זה עוד הסבר. ויש דבר אחד מאוד משמעותי, שהוא ליווה אותנו לאורך כל המחאות. אני מוחה כבר 6 שנים, כן? גילוי נאות, אבל זה ליווה אותנו כל הזמן, שאין רגל מסיימת פוליטית, בכנסת למחאה. ואנשים שואלים את עצמם, אוקיי, אני יוצא לרחוב, ועוד פעם יוצא, ועוד פעם יוצא, ועוד פעם יוצא, וכשאני רואה שזה לא מביא את התוצאה המקווה, שהיא הפלת הממשלה, אם כי כמובן המחאה השיגה המון בהקשר של הפיכה המשטרית, עצרנו אותה, אבל אנשים אומרים לעצמם, עוד פעם לצאת. ומול זה כמובן עומד הזעם והכעס והרגשות, האמוציות הכי חזקות שיש, שמתעוררות מול הכישלונות הנוראים והקורבנות האיומים, אבל זה...
אבל זה תהליך, זה בעצם, למעשה מדובר בתהליך. בשבעה באוקטובר אנשים הוקו בתדהמה, גם מהעוצמה של הזעזוע מהמעשים שנעשו, וגם באמת מההפתעה. העצומה שהייתה, ואני חושבת שהתהליך היה באמת אדמה, ואחרי זה אבל מאוד גדול, ואולי עכשיו יוצא הזעם, ובאמת רואים שזה עולה, מספר המפגינים, וגם עוצמת המחאה תופסת תאוצה. אז יכול להיות שבאמת הפשילו התנאים כרגע.
החוכמה המקובלת היא שכל עוד גנץ ואיזנקוט שם, יהיו לא מעט אנשים שיגידו לעצמם, כל עוד הם שם, אז כנראה שעוד לא הגיע הזמן באמת לצאת all out. ואני חושב שיש גם עוד משהו, וזה שאנשים מבולבלים, זאת אומרת, כשאתה מסתכל על סקרי דעת קהל, לא אלה שמתפרסמים בערוצים, אלא סקרים קצת יותר רציניים, אז רואים שאנשים בהתחלה מאוד מאוד תמכו בסו-קוד מטרות המלחמה, בדגש על מיטוט החמאס, עם רגשות הנקמה שקשורים בזה, והאנישה והרצון באמת למגר את האיום. ואז ככל שעבר הזמן, ואנשים הבינו עד כמה זה מסובך, ועד כמה זה לא באמת הולך לקרות כפי שהם ציפו, אז יש איזה מין שינוי כזה. הבעיה של לשינוי הזה כרגע אין לאן להיות מתועל. ואז אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, חלקו הולך לכיוון של, אוקיי, אז זה לא הלך בכוח, אז צריך יותר בכוח. ואין עדיין אלטרנטיבה שבאה מהצד השני, או חזקה מספיק, נגיד ככה, מיוצגת, שאומרת, תראו, נעשו פה, זה לא טעות, זו מדיניות. הגענו לאן שנתניהו רצה שנגיע. נתניהו והמשיחיים, כן? הם מושכים אותנו לכיוון של כיבוש עזה והמשך המלחמה ולא סיומה. וצריך לצייר אלטרנטיבה ברורה לדבר הזה, שזה מה שביידן ניסה לעשות די מההתחלה, והוא חיפש את השותפים בישראל, ולא לגמרי מצא אותם. הם חשבו שזה יהיה גנץ, והבינו שזה לא. לפיד היה שם לפני כמה ימים, אני לא יודע כמובן מה היה שם בתוך החדרים, אבל אני גם לא חושב שלפיד הוא האיש, הוא נעדר סמכות ביטחונית, והוא סוחב עליו תיק של הרבה מאוד שנים בפוליטיקה, עם לפחות לשיטתי מעט מדי קבלות, והוא בוודאי לא מציג היום איזושהי אלטרנטיבה משכנעת. אז יש פה איזה וקום שצריך למלא אותו, וכשהוא יתמלא, אני חושב שזה יסייע גם ליציאה של יותר אנשים.
אולי זה אפילו יותר גרוע ממה שאתה מציג, בגלל שאנחנו מסתכלים על תמונת המנדטים היום, אנחנו רואים של גנץ מקבל, לא יודע מה, 35 מנדטים או משהו כזה. מה שמסתתר שם, הוא שיש שם הרבה מנדטים שחונים, שמחכים לא למפלגת שמאל, אלא למפלגת ימין. כאלה שמחכים שנפתלי בנט יחזור, כאלה שמחכים שיוסי כהן יחזור. כלומר, שאתה מסתכל על מה שקורה פה בחצי שנה האחרונה, ואתה ציירת תמונה מאוד מטרידה, יש בו דבר נוסף. שאתה מסתכל על הסנטימנט על הציבורי והעמדות של הציבור, אתה רואה שהעמדות של הציבור דווקא זזו, כיוון ימינה, דווקא מקבלים יותר חלק מהרעיונות של נתניהו, של בנט, של כהן, של אפילו של גנץ. כלומר, אין פה איזה הסקת מסקנות מהחצי שנה האחרונה או משבעה באוקטובר.
אז אחד, אני מסכים, וזה מה שאמרתי, אבל אני מוסיף לזה שני דברים. אחד, שלדעתי לפחות חלק מזה, זה תולדה של בלבול ושל איזשהו דיליי, ואני חושב שכן תהיה התפכחות של אנשים, ככל שהם יראו את היחס העגום בין הקורבנות והנזקים וכל הדברים היומיים שספגנו בחצי שנה האחרונה, לבין התוצאות בשטח. ושתיים, שוב, ברגע שתהיה ארטיקולציה של אלטרנטיבה, שהיא לא הולכת לכיוון הכוחני, אלא הולכת לכיוון היותר מדיני, אז אני מאמין שאנשים יותר ויותר יתחברו גם אליה. פשוט היום אין ביטוי לדבר הזה. למעט מה שביידן אומר, והיה, כמו שאנחנו יודעים, הייתה מחשבה ואולי אפילו ניסיון של ביידן להגיע לפה ולנאום בכנסת. אני לא יודע מה זה היה עושה, והאמריקאים, יש להם את הבעיות שלהם, והצלחת שלהם מלאה גם בזירות אחרות, והם בעיקר רוצים שזה ייגמר, אבל הם כן יצרו איזושהי התחלה של מתווה ביחד עם מדינות ערב. אני רוצה רגע להתעכב על זה, כי זה מאוד מאוד חשוב, ואני לא רוצה גם שכל מה שאתם אומרים יהיה דומסדי.
לפני שנגיע לאמריקאים, אני רוצה לעבור למימד השני, שהוא הממד הביטחוני. שפה אתה אומר, יש הישגים מסוימים, אבל אם אתם חושבים שאנחנו נוכל לנצח דרך מלחמה, אז יש פה טעות, רפיח היא לא game changer.
כן, נתניהו בכישרונו מצליח פה באמת שוב עדיין, למרות מצבו האגום והסטטי, דרך אגב, הוא לא מצליח לשפר את מצבו מ-8 באוקטובר, הוא על 25% תמיכה נקודה, ולדעתי זה גם
עדיין, לא, זה 19 מנדטים.
כן, בסדר, אבל זה לא הולך להשתנות, הטריקים והשתיקים שלו כבר לא עובדים, ויכול מאוד להיות שעכשיו זה הולך אפילו לצנוח, כי אנשים, את רואה בימים האחרונים את הגל הזה של כל מיני אושיות ימין ואפילו שופרות שנכנסים בו בכל הכוח ואומרים די מספיק, סיימת.
איזה אושיות ימין אמרו את זה?
הרבה, מהצל דרך אריאל כהנה וכל הטוויטר מלא.
בהקשר של הוצאת הכוחות מעזה.
כן, בהקשר של, אתה יודע, אתם הבטחת לנו הבטחות ואתה עושה את ההפך.
אבל האנשים האלה כמו כהנה וכמו הצל בעצם אומרים אנחנו צריכים מנהיג יותר חזק.
ברור.
יותר סמכותני.
ברור. כן, כן, כן. חגי הוברמן היום, כאילו גם בציונות הדתית, הלא סמוטריצ'ית. מצד אחד, היו הישגים צבאיים, מצד שני, העמדה הזאת של רפיח, כאילו זה איזה מין פנסיה, איזה game changer, היא כמובן מגוחכת.
אנחנו לא פסע מניצחון.
אנחנו פסע מתבוסה איומה. כן, בדיוק ההפך.
וזה לוקח אותי לאיום הכי גדול שיש עלינו, והוא האיום האיראני. שהוא כבר לא איום ארטילאי ומרוחק, אלא ממשי. ואני רוצה רגע להתמקד איתך, ודרך זה להגיע למערכת היחסים עם ארצות הברית. בעצם הטריגר למצב, לאיום האיראני הזה, הוא אותו חיסול של בכיר איראני בדמשק. אתה היית סגן ראש המלל. לפני חודשיים בערך ראיינתי פה את אפרים הלוי, שהיה ראש המוסד.
כן, גם עבדתי איתו כשהוא היה ראש מלל תקופה קצרה. כן.
והוא אמר לי שיש איזה תמה שהיא מקובלת על כולם, להרוג בכירים בארגון טרור זה כמו לקסח דשא, תמיד יצמח חדש. אז אני רוצה א' לנסות להבין איתך את ההיגיון מאחורי ההחלטה הזאת, ובמאמר שלך אתה כותב שהאמריקאים התנגדו לזה. זאת אומרת שזה היה למורת רוחם של האמריקאים, ואני רוצה להבין ממך אם כן למה עשינו את זה, והאם יש בזה כדי להביא, להכיר עוד יותר את מערכת היחסים עם האמריקאים, ואולי גם זה בסופו של דבר מה שעלול להביא לשבירת הכלים שלהם.
תנו לי איזה כמה דקות ואני אנסה לפרוס עירייה טיפה יותר רחבה, כי בסוף הסיכול הזה הוא בסך הכל איזה נקודה קטנה על, על כמה וכמה רצפים. כשאנחנו מסתכלים על הנושא האיראני, אנחנו צריכים לומר כמה דברים. אחד, נתניהו כמובן עשה מזה את הקריירה שלו בעשרות השנים האחרונות, ודי סחף אחריו את מערכת הביטחון כולה לדורותיה. זאת אומרת, כל המערכת הישראלית נבנתה למול האיום האיראני בעשרות השנים האחרונות, ולטעמי הייתה פה הסחפות, ואני עוד זוכר את אריק שרון בדיוני קבינט, בחוכמתו העיקרית באלף ובחף, אומר לכל מיני כאלה שניסו לדחוף אותו למדיניות יותר לאומתית וגלויה מול איראן, חבר'ה, זה לא בעיה שלנו. אנחנו צריכים להיות במדרון אחורי. הנושא הזה של איראן בכלל ואיראן גרעין בפרט, זה נושא שארצות הברית והמעצמות צריכות לטפל בו. וזאת הייתה גישה הרבה יותר נכונה מהגישה של נתניהו. כי אנחנו לא מבינים שאיראן היא מעצמה אזורית עם שאיפות גלובליות. שהאופק האסטרטגי שלה הוא הרבה מעבר לישראל ולמזרח התיכון. בתפיסת הביטחון שלהם הם מגיעים עד מיצרי גיברלטר. הם רואים את עצמם כמעצמה אזורית היסטורית שיושבת 5,000 שנה על אותה אדמה עם רציפות תרבותית ושלטונית. יש להם גאווה לאומית אדירה שבחלקה הגדול היא גם מוצדקת. יש שם אנשים סופר חכמים, יש שם אקדמיה, יש שם מתמטיקה, יש שם הרבה...
יש שם כמות בלתי נתפסת של מהנדסים.
יש שם הרבה מאוד דברים שאנחנו לצערי יכולים ללמוד מהם. ויש שם משטר שהוא אכזרי, רצחני, פונדמנטליסטי. יש שם את כל הדברים האלה ביחד ויש שם גם עם שבחלקו הגדול היה רוצה להפיל את המשטר הזה, וגם ניסה בצורה הירואית, אנחנו זוכרים את התמונות עם מהפכת הנשים שלצערי נכשלה. זה באמת נושא גדול ומורכב, ואני מציע למאזינים שלנו שהדרך לחשוב על הנושא האיראני, אני נעזר פה במאמר מאוד חכם ומכונן של פרופסור אשר ססר מלפני כבר לדעתי איזה 20-30 שנה. הוא אמר דבר כזה, העתיד של המזרח התיכון ינוהל על ידי שלוש המעצמות הלא ערביות. על ידי איראן, על ידי טורקיה ועל ידי ישראל. מצד אחד זה אלבון גדול לערבים, כן? מצד שני, בעיניי זה היה אמירה מאוד נכונה ומרחיקת ראות. וזה נכון. ואנחנו צריכים להסתכל על זה ככה. ולא במושגים של הכרעה, ולא במושגים של תקיפה, ולא במושגים של סיכול, אלא במושגים של יש פה שלוש מעצמות אזוריות, שאף אחת מהן לא הולכת לשום מקום. כל אחת מהן יש לה אזור השפעה, לטורקים יש אזור השפעה שהם רוצים, שהוא נוגע לסוריה, הוא נוגע לעוד מקומות, הוא נוגע אולי גם לעזה. הם מאוד רוצים להיות מעורבים בעזה. איראן יש לה אזור השפעה מובהק בסביבתה הקרובה, שלשיטתם זה עיראק ומדינות המפרץ, אבל הם רוצים להגיע גם עד סוריה, לבנון, וכמו שאמרתי, גם מעבר. ולישראל, שהיא לא חשבה בצורה הזאת, בצורה מסודרת, צריכים להיות גם כן אזורי השפעה. ובסופו של דבר צריכה להיות פה איזושהי חלוקת כוח, איזשהו איזון כוח, בין שלושת המעצמות האלה, שיהיו לו כל מיני היבטים. עכשיו, כמובן, זה לא חשיבה שאת שומעת, לא בתקשורת, ולא אפילו, כמעט לא שומעים צורה כזאת שחשיבה, למרות שזאת אמורה להיות צורת המחשבה האסטרטגית הנכונה. במקום זה, אנחנו שומעים כל מיני קשקושים, על להכריע את איראן, על לתקוף באיראן, כאילו שיש איזה מין דבר כזה, שאנחנו נשלח את חיל האוויר, נתקיף, נשיג את יעדנו, מטוסנו ישובו בשלום לבסיסם או שלא, ובזה פתרנו את הבעיה. אז כל מי שנגע בנושא הזה בצורה מקצועית יודע שזה לא יפתור שום בעיה, אלא זה רק יסבך. וזה לא מקרה, וכאן אני מגיע לארצות הברית, שהאמריקאים אסרו עלינו ב-11 באוקטובר לפתוח מלחמת לבנון שלישית, לפי פרסומים גלויים, הקבינט רצה ללכת לשם, גלנט, כנראה לצערי גם חלק מצמרת הצבא, נתניהו התנדנד, אבל בסופו של דבר, נערכתי הצנועה, מה שמנע את זה, זה ארצות הברית, והיו על זה פרסומים בארצות הברית, שהיו איזה שלוש שיחות דחופות של ביידן לנתניהו, והיה כמובן את המשלוח של הכוחות, והיה את הדונט, הדונט היה גם לאיראנים, גם לחיזבאללה וגם לישראל. כי האמריקאים לא מוכנים בשום אופן שהמערכה הזאת תתרחב, וזה היה נכון מהרגע הראשון, ואני לגמרי יכול לראות את זה שכשהם ישבו שם בחדר המצב בבית הלבן, זה היה הדירקטיבה הנשיאותית. מה שלא יהיה, אסור שהדבר הזה יתרחב. גם ככה זה מסובך מספיק, אנחנו בשום אופן לא יכולים לרשות לעצמנו שזה יגלוש ללבנון, לעיראק, לסוריה, לאיראן, בשום אופן לא. והם עושים הכל בשביל שזה לא יקרה, מפעילים את כל המנופים שלהם. כולל שיחות עם איראן וכולל הבנות עם איראן, וגם זה מוצנע בתקשורת הישראלית לצערי. האמריקאים והאיראנים מדברים כל הזמן, נערכתי גם ממש בימים אלה. שר החוץ האיראני היה בעומן, אני ממש לא אופתע אם הוא נפגש עם בכירים אמריקאים, יש כל הזמן ערוצים. והם מגיעים להבנות.
ואז מגיעה ישראל,
ויוצאת
ואז, נגד. בדיוק. דרך אגב, ישראל, ואז... למרות מנופי הלחץ האמריקאים שאתה מדבר עליהם, עושה פחות או יותר מאז תחילת המלחמה, ההפך ממה שהאמריקאים רוצים.
לא בדיוק ההפך, אבל בטח לא את מה שהאמריקאים רוצים. בוא נתחיל מהדבר העיקרי שהאמריקאים רוצים, וזה שהמערכה לא תסלים, לא תתרחב. אז פה ישראל בגדול צייתה. זאת אומרת, מ-11 באוקטובר, שבו כנראה היה ניסיון ללכת נגד, ישראל רוסנה, ומאז שמרה על סוג של כללי משחק בגבול הצפון, ולא חתרה להרחבת המערכה. עד אותו סיכול בדמשק, ושבגלל זה הוא חשוב, לא בגלל שהיה ניסיון לסכל את פרסונה X או Y, אלא בגלל שהיה צריך להיות ברור למקבלי ההחלטות, ואני משוכנע שהיה ברור, שבגלל שזאת פעולה כל כך משמעותית, יש סכנה משמעותית שהדבר הזה יהיה מבחינת איראן, הקש שישבור את גב הגמל, שיגרום לה להגיב באיזושהי דרך יותר משמעותית, שעלולה להידרדר לכדי מלחמה אזורית, שהאמריקאים אסרו. ולכן יצאתי נגד הדבר הזה, ואני חושב שזו הייתה טעות חריפה מאוד, שמאוד יכול להיות שבדיעבד שיפתחו הפרוטוקולים, אם אי פעם זה יקרה, אז אנחנו נבין שבתגובת שרשרת כזאת, זאת אומרת, ישראל החליטה מה שהחליטה, שקלה מה ששקלה, זה יהיה מעניין לראות מה באמת עלה שם סביב השולחן, ואז באו האמריקאים...
אתה יכול להעריך מי קיבל את ההחלטה? איך זה עובד? זה ראש הממשלה מקבל את ההחלטה? זה הרמטכ"ל? זה שר הביטחון?
יש מנגנונים שאני לא אכנס לפירוט שלהם, של מי מעורב בהחלטות בעיקרון על סיכול ממוקד. יש לזה פרוטוקולים מאוד מסודרים, וזה נכון לכל סיכול ממוקד. ודאי וודאי דבר כזה, שהוא הרבה יותר מאשר, שוב, עוד סיכול ממוקד, זה פעולה אסטרטגית. אין שום ספק שראש הממשלה היה מעורב בזה, היה מעורב שר הביטחון. לישראל אין היום ממש שר חוץ, הוא אמור להיות מעורב בדברים האלה, אבל אני לא אופתע אם הוא לא היה מעורב. בקיצור, אז גורמי המקצוע הבכירים, כולם היו מעורבים, אין שום ספק בזה, ראש המוסד, ראש השב"כ, כולם. אבל התגובת שרשרת היא שישראל החליטה על הסיכול, האמריקאים מיד התכחשו לזה, ואמרו גם בפומבי, ואני בטוח שגם בערוצים הישירים רצו לאיראנים ואמרו, זה לא אנחנו, זה לא אנחנו. ואז האיראנים בחוכמתם אמרו להם, תשמעו, מבחינתנו זה אתם. אוקיי? זה בוצע באמצעות המטוסים שלכם, ישראל היא הפרוקסי שלכם, כמו שחיזבאללה הפרוקסי של איראן, ישראל מבחינתה מפרוקסי של ארצות הברית. השטן הגדול, השטן הקטן. ואז הם אמרו לאמריקאים, אתם רוצים שלא נגיב? תגרמו לישראל לעשות ככה וככה וככה. וכנראה, אני אומר בזהירות, שזה מה שקורה. זאת אומרת, זה שישראל מסיימת עכשיו דה פקטו את המלחמה, וזה שהיא מגמישה את עמדותיה סביב שולחן המשא ומתן, זה כנראה תוצאה של אמירה אמריקאית ברורה. מה שנקרא, תעשו 1, 2, 3 או ש.
איראן, בסיכום של חצי שנה, הניצחון וההצלחה של איראן הם מדהימים. ישראל נסוגה מהצפון. זה בלתי נתפס, אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, אבל ישראל נסוגה, מצבה הוא רע דרמטית, והיא בעצם עומדת במידה רבה חסרת עונים מול הפרוקסיז של איראן.
כן, שוב, יש פה משהו הרבה יותר גדול, ואני פה, אין לי ידיעה מוחלטת על זה, אבל אני מעריך בזהירות, שבעצם כל הסיפור של 7 באוקטובר היה תוכנית אסטרטגית איראנית. זאת אומרת, מה קרה פה? בעשרות השנים האחרונות, ישראל עשתה המון פעולות נגד איראן. כולל על אדמת איראן, כולל פעולות שהיו די מכאיבות וללא ספק נועזות ויצירתיות, ואנחנו תפחנו על עצמנו על השכם בלי סוף, וברמה מסוימת בצדק. מגניבת הארכיון, דרך סטאקסנט ופעולות אחרות סביב מתקני גרעין, הפצצת מתקן שלם של מלאטים איראנים, עשינו באמת פעולות מטורפות, הרג מדענים, על חלקם לקחנו אחריות, על חלקם לא. ועל כל הדברים האלה איראן למעשה לא הגיבה. כי האיראנים לא חושבים בהיגיון שלנו, של עין תחת עין ושן תחת שן וגירוי תגובה וכולי. הראייה שלהם היא הרבה יותר אסטרטגית ומרחיקת ראות, ויש להם מה שנקרא סבלנות אסטרטגית. והם פשוט ישבו ובנו בשקדנות את הטבעת פרוקסיס הזאת מסביבנו. שחלקה היא כבר עשרות שנים, כן? חיזבאללה הזאת מאחרי מלחמת לבנון הראשונה, אבל הם הלכו ונבנו עם הזמן והשתכללו. גם בעיראק, גם בסוריה, גם בלבנון, גם בעזה, גם באיוש במידה מסוימת, גם בירדן, גם בתימן. לא הכל נגדנו, כן? חלק מזה הוא נגד ארצות הברית, אבל בהיגיון האסטרטגי מול ישראל זה היה באמת להקיף אותה בטבעת הזאת. ובשביעי לאוקטובר, אני לא יודע אם התאריך היה מתואם, כן או לא, זה לא משנה. אבל מה שאפשר את השביעי באוקטובר זה האסטרטגיה האיראנית הזאת. וכמו שאתה אומר בצדק, היא הוכחה כמאוד מאוד מאוד מוצלחת. אין לישראל תשובה טובה לדבר הזה, אין גם לאמריקאים תשובה טובה לדבר הזה. הם למעשה נאלצו, כמו שאמרתי קודם, להגיע להבנות ולהסכמים עם, עם האיראנים, על מה שנקרא אי-התקפה הדדית. אתם לא תתקפו כוחות אמריקאים בעיראק ובסוריה, ואנחנו לא נתקיף כוחות איראנים.
במילים אחרות, הדרך היחידה של ישראל, אם נחזור למה שאמרת ברישה של הדברים, שאמרת שהייתה איזו היסחפות עם הנושא האיראני, איראני באמת האיום המשמעותי ביותר על, על ישראל, והדרך היחידה שלנו להתמודד איתו היא באמצעות השותפים שלנו, בעיקר ארצות הברית, ואת מערכת היחסים הזאת, ואת הסנטימנט הציבורי שנדרש לכך מהאלקטורט באמריקה ובאירופה, נתניהו מפורר.
אז לפני שאני פחות או יותר אסכים איתך, אני רגע אגיד דבר כזה. זה שטחי ולא נכון להסתכל על איראן רק כאויב של ישראל. כי אויב של הרבה מאוד גורמים אחרים, הבייסיק זה מה שאמרתי קודם. זאת אומרת, א', איראן פה. אין לנו שום אופציה להכריע אותה. אין לנו שום אופציה לשנות שם אפילו את המשטר. היו כאלה שהשתעשו ברעיונות האלה בארצות הברית, וגם הם כבר
גם נלצו. בישראל השתעשו בזה הרבה שנים.
אני אומר, גם בארצות הברית וגם בישראל, במה שנקרא, תוך כדי בנייה על אותם ושיתופי פעולה עם אותם כוחות בארצות הברית. והם הבינו שזה יעד שהוא לא ניתן להשגה. ולכן נדרשת פה לאורך זמן איזושהי הגעה לסדרה של הבנות והסדרים והסכמים, או באופן ישיר או באופן עקיף עם האיראנים. מי שהגיעו למסקנות האלה כבר מזמן זה מדינות המפרץ, שאנחנו כאילו בנינו עליהם שהם יהיו חלק מאיזו קואליציה אזורית אנטי-איראנית, ואולי בעבר הם היו מוכנים לשקול את זה, אבל לדעתי היום זה כבר לא בקלפים. וכמו שראינו, הסעודים עשו הסכם אסטרטגי עם האיראנים, בשושבינות של לא אחרת מאשר סין, והאמירטים גם כן בכיוון הזה. ולכן, מי שבונה על זה שאנחנו נצליח לייצר איזושהי קואליציה במובן הצבאי, איזה מין נאטו מזרח תיכוני כזה, של אנחנו והמדינות הפרגמטיות, הן לא מתונות, אבל הן פרגמטיות, למול האיראנים, לדעתי שוגה. מה כן? אנחנו כן יכולים וצריכים, ופה אני מתחבר למה שאמרת, אחד, להבין שאיראן גדולה עלינו. אנחנו לא הולכים לנצח את האיראנים, אנחנו לא הולכים להכריע את האיראנים, אנחנו לא הולכים לשנות שם את המשטר, ואנחנו אפילו לבד לא נוכל למנוע מהם להגיע לגרעין אם הם יחליטו וירצו. אני מאוד מקווה שהם לא יקבלו את ההחלטה ולא ירצו, ואני לא רוצה לומר שזה בלתי נמנע, אוקיי? למרות שיש כאלה שכבר אומרים את זה, אבל זה בוודאי הרבה מעבר לכוחותיה של ישראל. ולכן, באמת נדרש פה שיתוף פעולה מאוד הדוק, גם עם האמריקאים, גם עם הסעודים, גם עם האמירטים, עם המצרים, עם אחרים, אבל הוא לא קואליציה צבאית במובן שבו הישראלים הורגלו לחשוב עליו, אלא זה ארכיטקטורה אזורית, מדינית, ביטחונית, שיש לה גם היבטים שאיראן לא תאהב, אבל יש לה בעיקר היבטים שהם יותר עמוקים מזה. וזה נוגע למשהו, אם תרשו לי, אני רגע אפתח סוגריים, היה איזה ציוץ של בנט, אפרופו אנשים שחושבים שיש להם את שרבית הרמטכ"ל בתרמיל, שהוא צייץ אותו באנגלית, והוא אמר שישראל, הלקח שלו מהשביעי באוקטובר, זה שישראל צריכה להיות ספרטה בתוך הסיליקון ולי, או הסיליקון ולי בתוך ספרטה, או איזה מין קשקוש כזה. ואז בא נסים טלב, מחבר הברבור השחור, וכתב משהו כמו, האידיוט הזה אפילו לא יודע שספרטה didn't make it. ספרטה זה ממש לא דוגמה טובה. אז אנחנו לא יכולים ולא צריכים לשאוף להיות פה ספרטה. ומוסיף טלב ואומר שהניסיון ההיסטורי מורה, שאף מדינה לא שרדה לאורך זמן, שהיו לה אך ורק יחסי עוינות עם סביבתה הגיאופוליטית המיידית.
נכון, ישראל זה, בסך הכל חתמה על הסכמי שלום עם מצרים, חתמה על הסכמי שלום בדיוק. עם ירדן, היו את הסכמי אברהם, היה איזה התחלה של תהליך.
היו שנים שבהם היה ברור לכל ישראלי שאנחנו חותרים לשלום ולהשתלבות באזור. ואנחנו צריכים לחזור ולהבין שזאת האסטרטגיה הנכונה.
אז אני רוצה לקחת את הדיון באמת למערכת היחסים שלנו עם האמריקאים, שהגיע לשפל, אבל האם אפשר להסתכל על זה רק בפרספקטיבה של השבעה באוקטובר, או שההידרדרות במערכת היחסים בין ישראל וארצות הברית היא הרבה יותר רחבה ואולי הרבה יותר שבירה ממה שאנחנו חושבים?
תראו, אפשר לעשות פודקאסטים שלמים על מה שקורה בארצות הברית, שזה יש שם תהליכים, כמו שאמר יאיר גולן על ישראל, גם שם יש תהליכים שהם מאוד מאוד קשים ובעייתיים, ואני מאוד מקווה שלא יהיה ממשל טראמפ 2.0, אבל זה כרגע נראית אפשרות בהחלט סבירה.
למרות שביידן מתחזק בסקרים.
כן, הסקרים האלה עכשיו מאוד בעייתיים, להסתמך עליהם, אבל עצם העובדה שאנחנו מדברים על מרוץ צמוד, ושיש תמיכה כל כך נרחבת לטראמפ, אחרי כל מה שיודעים עליו כבר, זה כבר לא הקדנציה הראשונה, זה דבר סופר מטריד, ואם חלילה הוא יעלה שוב לשלטון, זה באמת יהיה סוף עידן ביחסים הבינלאומיים, קריסה של הסדר העולמי כמו שהכרנו אותו, ו-all bets are off. אז הרבה מעבר למה שיקרה לנו פה, אנחנו בעניין הזה, זה נגזרת שלישית או רביעית, כמובן מאוד חשוב לנו, אבל בראייה כוללת זה רק נגזרת שלישית או רביעית.
אנחנו אולי הכי פגיעים.
אנחנו פגיעים, לא יודע אם אנחנו הכי פגיעים, אנחנו פגיעים, נגיד, אוקראינה נגיד פגיעה יותר.
אוקראינה?
כן. כן. טייוואן?
אנחנו מהפגיעים ביותר.
אנחנו פגיעים.
ברגע שאין סדר עולמי, אנחנו, ישראל נראית היום פגיעה במיוחד.
אני מסכים. ולכן אנחנו צריכים, א', אנחנו צריכים לעשות חשיבה מאוד עמוקה, שכמובן הממשלה הזאת לא קשירה, אז צריכה להיות בממשלה הבאה, על כל תפיסת הביטחון שלנו. במובנים באמת מאוד עמוקים שלה, שבעיניי זה חוזר למה שאמרתי לפני רגע, זה צריכה להיות אסטרטגיה מובהקת של השתלבות באזור, ולא של וילה בג'ונגל. כי אחרת זה יהיה קשה מאוד.
זה נשמע ממך שלא שזה יהיה קשה מאוד, שאנחנו פשוט לא נהיה.
לא, אני לא חושב ככה. אני יודע שאולי אני לא נשמע מאוד, מאוד אופטימי, אבל בשורה התחתונה אני כן. זאת אומרת, אני גם חושב שזה בידיים שלנו, אני לגמרי חושב שאפשר להשתקם מהנזקים האיומים האלה. יש פה כוחות מאוד חזקים. אני מאמין בעם הזה, אני מאמין בכוחות שיש לנו, ואני לא, בשורה התחתונה אני אופטימי. אני רק אומר שיש פה שיפט מאוד משמעותי שצריך לעשות בחשיבה ובפעולה של, שהממשלה הבאה צריכה להוביל אותו. ואני מקווה שיהיה לה פרטנר אמריקאי לעשות את זה. שזה לא יהיה ממשל טרמפיסטי, אלא שזה יהיה ממשל ביידני. גם ביידן יש לו את הבעיות שלו, כן? וזה עצוב שהדמוקרטיה האמריקאית מצליחה לייצר רק מועמדים גריאטרים ובעייתיים.
נו, זה עדיין יותר טוב ממה שהדמוקרטיה הישראלית מייצרת.
כן, זה בסדר.
ביידן הוא עדיין אדם שפוי והגיוני. מי יש לך היום פה? האנשים השפויים כאן בישראל הם בפוליטיקה, הם בשולי שוליים.
אבל אם אנחנו רגע מחברים את הנקודות, ואנחנו אומרים, בהתייחס לעניין האמריקאי, יש פה באמת חיבור מאוד מובהק של מדיניות חוץ, מדיניות ביטחון, מדיניות פנים, ובסוף הערכים הבסיסיים של המדינה. אנחנו חייבים לחזור ולהיות מדינה מערבית, דמוקרטית, ליברלית, חלק מהגוש הזה של המדינות האלה בעולם. ארצות הברית, אירופה, אוסטרליה, קנדה, המדינות האלה, אנחנו חייבים, זה הדבר הכי מהותי, וראינו בשנה האחרונה שיש פה כוחות משמעותיים בתוך המדינה שסוחבים לכיוון הנגדי.
אז אני רוצה לשאול אותך, כמה לאמריקאים יש יכולת להשפיע באמת על מה שקורה בישראל? כמה מנופי הלחץ שלהם משמעותיים, והם יכולים להביא לשינוי פה, גם באסטרטגיה במלחמה הנוכחית, ואולי גם בהחלפת השלטון.
זה פחות בעיניי שאלה של יכולת, ויותר שאלה של רצון. היכולת קיימת. האמריקאים יכולים בכל רגע נתון. כמות המנופים שיש להם עלינו היא אינסופית, בכל הממדים, המדיני, הביטחוני, הכלכלי, המשפטי, המוסרי, הם יכולים באמת לסגור עלינו את השלטר אם הם רוצים. אבל הם לא רוצים. וטוב שכך. במובן הזה זה גם חוצה ממשלים, כן? זה גם לא שאם יבוא טראמפ, אז פתאום תהיה פה קטסטרופה בהקשר הזה. יש חיבורים מאוד עמוקים בין ישראל לבין ארצות הברית, יש אינטרסים. הם אמנם ספגו מכה מאוד קשה בשביעי באוקטובר, עם אכזבה רבתי מהביצועים של מערכת הביטחון הישראלית. הם, האמריקאים, גם אנחנו לא מבינים, כן? מה קרה, אבל האמריקאים בטח לא מבינים. ומבחינתם, נדמה לי שכתבתי את זה במאמר, ג'רד קושנר, יש לו איזה ציטוט בפודקאסט של פרידמן, שהוא מדבר על ה-ROI, על ה-Return on Investment, שהוא מחפש בהשקעה האמריקאית בעזה, שהייתה כמה מיליארדים בעשורים האחרונים. אז נכון שהוא אומר את זה בצורה גסה ובוטה, כמו איזה סוחר נדלן, אבל זה נכון שגם בפנטגון, וגם ב-CIA, וגם ב-State Department, וגם בבית הלבן, ובמועצה לביטחון לאומי, מסתכלים על כל ההשקעות שלהם בישראל, ואומרים, רגע, רגע, אולי אנחנו צריכים לבחון מחדש.
ערן, רגע, אני לא יכול להתאפק, פשוט הזכרת את ג'ארד קושנר מדבר על Return on Investment. עוד דבר שלא מקבל תשומת לב, אפרופו, אמרת בהתחלה שהתקשורת מסתירה, וזה רלוונטי אולי אם טראמפ באמת חוזר, שאחת התוצאות של כל הסכמי אברהם היא שהחבר'ה במפרץ הפרסי והסעודים משקיעים אחר כך מאות מיליוני דולרים, אולי כבר מיליארדים, בקרנות של ג'ארד קושנר. זה גם סוג של return on investment. זה גם סוג של התנהלות די מפחידה של הממשל האמריקאי בתקופת טראמפ.
לגמרי. יש שם שורה ארוכה של אנשים, כולל טראמפ עצמו, שגם תוך כדי ישיבתם בתפקידים רשמיים המשיכו להתעשר בכל מיני דרכים שבעבר זה היה לא יעלה על הדעת. וגם אחרי, יצרו לעצמם אפיקי השקעה והתעשרות מאוד מאוד משמעותיים, עם חיבורים, באמת כפי שהיו נהוגים בעבר, או כפי שכאילו היו, זה הסטנדרט של עולם שלישי, כן? שאין שום חציצה בין חשבון הבנק האישי שלך לבין האינטרסים הלאומיים. וטראמפ ומשפחתו והמעגלים שלו פועלים בשיטות האלה למרבה הצער. כמו נתניהו והמעגלים שלו, כן? זה
אפרופו נתניהו, אני רוצה לקחת את זה לנושא נוסף, שככה נגענו בו לאורך הפודקאסט, אבל אולי כדאי למקד בו את הדיון, וזה התקשורת בישראל. והמסרים שעוברים בתקשורת, אנחנו פתחנו, גיא ואני, את הפודקאסט, בזה שמישהו אמר לי שבוע שהכי כיף לראות ערוץ 14, כי שם אנחנו מנצחים, ונתניהו נחוש וחזק, והחמאס מפחד. אז אני רוצה לשאול אותך כמה לתקשורת יש תפקיד במה שקורה בישראל היום, אולי גם במה שקרה לפני השבעה באוקטובר, ועד כמה נוכחותו של נתניהו היא משמעותית בעניין הזה.
אני לא חושב שיש משהו שאני יכול להוסיף על הטורים שגיא כותב כבר כמה, איזה
10-15
שנה. אני חושב שהיה ועדיין מתרחש פה פירוק שיטתי של התקשורת בצורה שהיא הרסנית, וללא ספק תרמה מאוד מאוד לכל מה שקרה פה. עוד לפני ינואר 23 וביתר סעט מינואר 23, וגם אחרי השביעי באוקטובר. למרות שפה ושם, כמו שאמרתי קודם, יש איזה ניצנים של התפכחות. אני לא רוצה להיכנס פה לשמות של כתבים וזה, אבל יש, אני חושב שיש כבר כמה בתקשורת שמתחילים להקות על חטא, אבל עוד לא מספיק. ועדיין, אני מאוד מאוד מוטרד מזה.
עדיין משדרים כל מסיבת עיתונאים שלו, כן. בכל
ערן,
שעה.
ערן, אתה יודע, שאתה מדבר על התפכחות אצל כתב זה או אחר, אז אני קצת מרגיש כמו, אתה נזפת בי לאורך הפודקאסט כמה פעמים, שבאמת בי ובענת, שהסתכלנו על כל מיני דברים ספציפיים, ואמרת לנו, חברים, בואו נסתכל על התמונה הרחבה. אז עכשיו אני אחזיר לך את זה.
סבבה.
אם אתה רוצה, אתה דיברת שאנחנו צריכים לבנות ארכיטקטורה חדשה במזרח התיכון. התקשורת בישראל, אוקיי, נשלטת על ידי 4-5 שחקנים. אחד זה קוקה-קולה, אוקיי, אחד מהעסקים הגדולים שזקוק להחלטות שלטוניות כל בוקר. השני זה אוליגרך רוסי-אוקראיני בשם לן בלווטניק, זה ערוץ 13. אחר כך יש מירשווילי, ששורשיו של עשיית הכסף שלו הם אי שם ברוסיה. אחר כך יש לנו את נוני מוזס הידוע לנו מתיק 2000. אז לבוא ולדבר על איזה כתב או משהו כזה, התקשורת בישראל, אין בישראל תקשורת, צריך להגיד את הדבר הזה. יש פה 4 או 5 אוליגרכים ששולטים בתקשורת.
אני, מה שנקרא, לא זו אף זו, כי התקשורת היום היא לא רק המיינסטרים מדיה, אלא גם הרשתות החברתיות, ומה שרציתי להגיד, ויצא לי להגיד את זה כבר גם בכמה רעיונות בחול, ואנשים ככה, זה קצת נשמע להם קיצוני, אבל אני מאמין שאתם תסכימו איתי. רמת הניתוק היום של הישראלי הממוצע, אם הוא צורך רק תקשורת ישראלית, רמת הניתוק שלה מהמציאות, הם די דומים לרמת הניתוק של רוסי או רוסיה מהמציאות שם ברוסיה-אוקראינה.
יותר גרוע, אני אגיד לך למה יותר גרוע. הרוסים, הם בעצם יודעים שהתקשורת לא רלוונטית לכלום, והם לא מאמינים לשום דבר. בישראל, עדיין לישראלים, יש איזה בגלל שיש כל מיני, מביאים כל מיני מלחמות גלטיאטורים של בעד ביבי ונגד ביבי לאולפנים, אז הישראלי הממוצע חושב שהוא מבין את המשחק, והוא באמת יודע לקרוא בין השורות.
זה מעניין, כי אתה יודע, הישראלים לא מאמינים לתקשורת. התקשורת היא בתחתית סולם האמון כבר הרבה מאוד שנים.
זה גם טעות מתודולוגית, ערן. כן. זה לא שהישראלים לא מאמינים לתקשורת. הישראלים שהם נשאלים בסקרים, האם אתה מאמין לתקשורת, הם אומרים לא, אוקיי? אבל בסופו של דבר, שתבדוק את עמדות הציבור הישראלי, מאיפה הם מקבלים את האינפורמציה, תראה שזה נגמר בהראל סגל, ינון מגל ועמית סגל. אז בסופו של דבר, גם הישראלים שמדווחים על עצמם שהם לא מושפעים התקשורת, בסופו של דבר, סדר היום הוא נגזר רק ורק מסדר היום של התקשורת.
אז בשורה התחתונה, למרות שאנחנו דמוקרטיה עדיין, ורוסיה כבר מזמן לא, אם אתה עושה איזושהי השוואה בין רמת הניתוק של האזרחים פה ושם מהמציאות, אז היא דומה.
אני רציתי לשמוע ממך לסיום, למה אתה עדיין אופטימי? בגלל שאני מסתכל על המציאות, אני רואה שבערך שליש מהציבור פה, אולי יותר, חיים באיזה אקו צ'יימבר שמנותק לחלוטין מכל הדברים שדיברנו עליהם, ובעיקר מנותק לחלוטין מהמשמעות של זה שישראל הפכה להיות מדינה מצורעת, מין פריה סטייט כזה בכל העולם. והתקשורת וחלק גדול מהפוליטיקאים בעצם מנתקים את הציבור הזה מהמציאות. אז יכול להיות שהציבור הזה הוא 30% או 40%, אבל זה חלק מאוד משמעותי מהציבור.
אז אני אגיד כמה דברים. ראשית, אני חושב שגם בציבורים האלה כבר התחיל ויהיה בהמשך תהליך של התפכחות, מכיוון שהם יצרו אצלם מערכת ציפיות מסוימת, ואני רואה את זה מאוד חזק בטוויטר בימים האחרונים, אמרתי את זה כבר, עם כל מיני מובילי דעה ימניים, כולל ביביסטים, ביביסטים יותר, ביביסטים פחות, לצורך העניין לא משנה, שמה שנקרא נאלצים בעל כורחם להביט למציאות בעיניים, לראות עד כמה אנחנו לא משיגים את מטרותינו, איך אנחנו נאלצים להתקפל מעזה, כמעט הייתי אומר בבושת פנים, החטופים לא חוזרים, סינואר מקשיח את עמדותיו, האיראנים מאיימים, הצפון נטוש, הדרום לא משתקם, והם שמים את זה מול ההבטחות שהבטיחו להם, והם חייבים, אתה יודע, אין להם ברירה אלא להכיר בפער העצום הזה, בדיסוננס הנורא הזה. זה משהו שאי אפשר להתכחש לו, אוקיי? עכשיו נכנסים לבליים גיים. אז את מי מאשימים? אז עד לפני כנראה שנה, שנתיים, הם לא היו מאשימים את נתניהו. היום יותר ויותר הם כן מאשימים את נתניהו, הם לא הולך הביתה. שזה כבר סוג של התקדמות.
אז אם אני רוצה לסכם את זה, אתה בעצם אומר, ברגע שגם כוחות של ימנים מוכזבים נכנסים לתמונה, יכול להיות שזה מה שיביא בסופו של דבר לשינוי.
ויש פה עוד דבר מאוד מאוד דרמטי שלא דיברנו עליו מספיק. תראו, יש פה ווטרשד, קו פרשת מים, בזירה הבינלאומית והאזורית. גם האמריקאים, גם האירופים וגם מדינות ערב, הגיעו למסקנה שהם לא יוכלו לאפשר לישראל ולפלסטינים לצורך העניין, להמשיך לנהל את העניינים ביניהם כפי שהיה לפני השביעי באוקטובר. והם הולכים להתערב פה, לעשות אינטרוונשן, שתהיה יותר משמעותית מבעבר. אני יודע את זה מכלי ראשון, אני יודע את זה משיחות עם כל מיני שחקנים באזור ובעולם. הם מגבשים תוכנית מאוד רצינית, שהיא למעשה סוג של פתרון כפוי לסכסוך, ואני לא יודע כמובן לחזות איך בדיוק יתראה ומתי היא תונח על השולחן, וכמה עוצמות ומנופים יופעלו על ישראל ועל הצד השני בשביל לקבל אותם, אבל לשם זה הולך.
אז אתה אומר, מעורבות בינלאומית יחד עם שינויים טקטונים שקורים גם בציבוריות הישראלית, יכולים להיות אלה שיביאו לשינוי.
והמחאה שמשחק תפקיד מאוד משמעותי, כן.
אז רן עציון, אנחנו מאוד מאוד מודים לך שהגעת לאולפן היום.
תודה לכם.
תודה.
ענת, מילות סיכום.
אני רוצה לצטט את הקולגה שלי ואחת הנשים שאני הכי מעריכה ואוהבת בדמרקר, את מירב ארלוזורוב, שהתארחה בפודקאסט האינטרסנטי, ואמרה שמדינה שהאזרחים שלה כל כך נחושים ואוהבים אותה ומוכנים להתאמץ ולהקריב בשבילה, לא יכולה להפסיד בסופו של דבר. אז אפרופו המחאה, שככה הובילה אותנו כחוט השני לאורך כל הרעיון הזה, כשהולכת ומתעצמת, אני מאמינה בעם שלנו, ואני מאמינה שיהיה בסדר, ולפני שאני מעבירה אליך את המיקרופון, אני רוצה לבקש מדן, שבסוף הפודקאסט הזה ישים לנו שיר אופטימי.
תראי, אני מסכים עם רוח הדברים של מירב ושלך, שיש פה גרעין מאוד קשה של אנשים שנחושים להילחם על המדינה הזאת, וראינו את זה אחרי 4 בינואר, ונראה את זה בשבועות הקרובים יותר ויותר, שאנשים ייצאו לרחובות נחושים כדי להעיף את נתניהו. אבל צריך לזכור שיש פה קבוצה הולכת וגדלה בציבור הישראלי שהיא משיחית, מטורפת, לאומנית, גזענית. ה-15 שנים של האחרונות פיתמו את הקבוצה הזאת. נתניהו פיתם אותם בכספים. אנחנו מגדלים פה דורות של חרדים שלא מכירים בעצם במוסדות דמוקרטיים. ואנחנו רואים גם שם סחף ימין על הרעיונות ההזויים האלה. האופטימיות הזאת צריכה להיות מהולה בהבנה שחלו פה שינויים תת-קרקעיים מאוד מאוד מטרידים בישראל ב-15 שנים האחרונות. יש כאלה שיגידו שזה התחיל לפני 40-50 שנה עם הכיבוש, אבל זה לא כל כך משנה. צריך להבין נכוחה שיש לנו פה אתגר עצום, שזה לא רק החלפת נתניהו, אלא בשינוי משמעותי ביותר בסנטימנט, בתרבות, ברעיונות ובערכים של חלק גדול מהציבור. וכמו ששמענו מאיראן, מה שחסר לנו בתוך כל הדבר הזה, זה הוא קרא לזה הרגל הפוליטית. לא נכנסו לפוליטיקה הישראלית בשנים האחרונות, פוליטיקאים שיכולים לקחת אותנו לשם.
אני מאמינה, גיא, שיכנסו עכשיו. אנשים שהובילו את המחאה או שהיו חלק ממנה, אני מניחה שהם ייכנסו, חלק מהם לפחות ייכנסו עכשיו.
אני מאוד מקווה שאת צודקת. אני עדיין שאני מסתכל על סדר היום של התקשורת ושל מכונות הרעל, אני רואה שהתקשורת הנוכחית בקונפיגרציה הנוכחית שלה בישראל, יחד עם מכונות הרעל ברשתות, ידאגו לקטוש, להרוג, לחסל, ולעשות דלגיטימציה לכל מי שבא עם רעיונות חדשים ושונים שמאתגרים את המיינסטרים הישראלי של ה-10-15 שנים האחרונות. עד כאן המרקרים לשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לעורך האגדי שלנו דן ברומר, תודה רבה למפיק אמיר פקטור, תודה רבה לערן עציון שהגיע לאולפן, ותודה לך ענת.
תודה גיא, ודן, אתה מפנק אותנו באיזה שיר אופטימי. אז יאללה.
בוא נספור את הורדים אחד אחד, אין סוף ורדים בדרך, צומחים בחשיכה, עוד תראה שזה יהיה יפה כל כך, כשהשמש שוב תזרח.
שיהיה סוף שבוע נעים ורגוע, שהחיילים שלנו, אלה שנותרו בעזה, ישמרו על עצמם, גם אלה שבצפון, ושהחטופים יחזרו סוף סוף הביתה, כי מספיק הגיע הזמן.
ושיהיה בסוף השבוע, במוצאי שבת, בכל המוקדים בארץ, מקסימום אנשים, הרבה יותר ממה שהיה שבוע שעבר. להתראות.